אדגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. היום נפתח בנושא האומץ של האדם, וראשית נודה למי שאיתנו באולפן, שלמה פולק ואורי כהן. האומץ של האדם. כשאנחנו ניגשים לעסוק בנושא האומץ, אדם אמיץ, חשוב לדעת שאדם אמיץ הוא לא האדם שאין לו פחדים, אלא אדם שמסוגל לחיות ולהתגבר על הפחדים. הוא לא מפחד מהפחדים שלו. אנשים רוצים שתהיה להם תחושת ודאות, רוצים לדעת מה יהיה מחר ומחרתיים, להיות בטוחים שיש להם מקור פרנסה, חברים וכדומה. הפחד הוא זה שמערער את הוודאות, הוא זה שמטביע את העתיד של האדם בערפל, חוסר ודאות. האדם האמיץ מצליח להתגבר על הפחד ולהמשיך ולתפקד למרות תחושת חוסר הוודאות. הוא לא יודע בדיוק מה יהיה, הוא מודע לכך שהוא עלול להתקל בתגובות מעליבות ופוגעות מדי פעם, הוא מודע לכך שהוא לא תמיד יצליח, הוא יודע ששבע יפול צדיק וקם. על האדם לפעול ולעשות את המעשה הנכון, והתוצאה בידי הקדוש ברוך הוא, כמו שומר המלבי מעל הפסוק אקרא, לאלוקים עליון לכל גומר עליי. אקרא לאלוקים מצד שהוא עליון, ראשית כל הסיבות והסיבה הראשונה לכל דבר. אקרא לכל גומר עליי מצד שהוא הגומר והוא הסיבה האחרונה לכל הדברים. אז האדם האמיץ הוא האדם היוזם והפועל, למרות שהיא יכולה להיות בדרך ביקורת, אי נעימות, לא בגלל שהוא מרגיש בנוח עם הביקורת, אלא בגלל שהוא מספיק מאמין בעצמו שאי הנעימות לא תמוטט אותו. הוא משוכנע שבסופו של דבר הוא ינצח, למרות הביקורת הנקודתית שמופנית כלפיו. לכן הוא גם מקבל את המימד הענייני בביקורת ומשתפר, מה שמעניק לו את היכולת להביט אל מעבר לאינימות. כמו בהרבה תכונות אנושיות, האומץ היא תכונה חיובית כל עוד זה מופיע במינון המתאים. אדם אמיץ זה אדם שמוכן להסתכן ולפעול בתנאי חוסר ודאות מוחלט במקום בו יש לכך הצדקה. אדם שפועל בתנאים של חוסר ודאות במקום שזה לא נחוץ, או במקום בו הסיכון הוא גבוה מדי, הוא כבר לא נוהג בצורה של אומץ עם חוכמה, אלא בבזיזות. אדם פזיז מרשה לעצמו לקחת סיכונים ולומר מה שהוא רוצה למי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, ולהאמין שהוא אמיץ, במקום להבין שהוא חסר אחריות ופזיז. אבל האדם האמיץ הוא האדם היוזם והפועל ולוקח סיכון כדי להגדיל את הסיכוי, אבל הסיכון הוא לא סיכון גדול מדי, שגם אם והיה והוא לא יצליח בסיכוי ויותר יהיה סיכון, זה לא ימוטט אותו, זה לא סיכון גדול מדי בשבילו. לא פעם אנשים הוגים רעיונות טובים ומוצלחים, אבל הם גונזים אותם רק בגלל הפחד מפני הכישלון. הם סבורים שחסרים להם המוניטין, התמיכה, הידע, האיחוס, הכסף, המשאבים, כדי ליישם את הרעיונות האלה. עובדתית, ייתכן שיש צדק בדבריהם, אבל בפועל, אדם שיש לו אומץ, מצליח ליישם את הרעיונות גם בלי תמיכה, סיבתית רבה מדי, גם בלי מוניטין, אפילו בלי משאבים, הוא דווקא מצליח לגייס דווקא בזכות האומץ והאמון שלו בעצמו וברעיונות שלו. אדם אמיץ לא מחכה לאישור חיצוני לעשייה שלו. הוא אמנם ישמח לשמוע ביקורת עניינית והצעות לשיפור ולהתייעלות, אבל בגדול אפשר לומר עליו שהוא מרוכז בתנועה קדימה. הוא מרגיש בטוח מספיק עם האישור הפנימי שהוא מעניק לעצמו, עם ההזדהות האישית שלו, עם הרעיונות שלו, עם ההחלטות שלו, עם הערכים שלו. הוא ירגיש שגם אם הסנה בוער באש, אבל הסנה איננו אוכל. גם כשמבקרים אותו, או לא מפרגנים לו, הסנה אולי בוער, אבל תמיד חי, הוא לא אוכל. ומכאן לעוד נקודה. האדם האמיץ מאמין בעצמו, אבל מאידך הוא לא מתעלם מבעיות וקשיים שעלולים לצוץ במהלך הדרך. בני אדם היו מעדיפים להתחיל מנקודה בה, מעודדים אותם, מוחאים להם כפיים, אבל אם זה לא יקרה, יש ליזום ולפעול באומץ מתוך נכונות ליטול סיכונים שקולים, ורק אז אפשר לזכות לתשועות המיוחלות. האדם האמיץ לא פועל מכוח העידוד שהוא שואב מהחברה, אלא מכוח האומץ שיש לו, הנאמנות שלו לערכים שלו, המחויבות שלו לערכים שלו, היוזמה עם היכולת להכיל פחד ולא להיבהל ממנו, להכיל כישלון ולא להיבהל ממנו, להבין שכישלון הוא חלק לא נעים, אבל מוכרח כדי שיוכל האדם להעפיל אל המדרגות החדשות בחיים. האופטימי עם הגישה החיובית הוא לא זה שמאמין שהכל יהיה טוב כל הזמן. האופטימי הוא זה שמאמין שבסופו של דבר יהיה טוב. אבל הוא לא מתעלם מבעיות, מהמכשולים ומהקשיים שעלולים לצוץ בדרך. בכך הוא שונה מהפסימי שאומר הכל רע, ומהנאיבי שאומר שכבר עכשיו הכל טוב, אין שום קושי ושום מכשול. אלא אומר לעצמו, כן, יהיו קשיים, אבל כשיגיע נתמודד, נראה, מתקדמים, פותרים. עם הקשיים תגיע החוכמה והיכולת של האדם להתגבר על הבעיות. למעשה, מרבית הפחדים שבני אדם מתמודדים איתם הם דמיונות. לא פעם יש לפחד איזו שהיא אחיזה במציאות, אבל לא מעבר לכך. הפחדים של האדם לא נובעים מתוך ניתוח הגיוני של האדם על המציאות, אלא מבוססים על ניסיון העבר או על תפיסות של אנשים אחרים שהוטמעו במערכת החשיבה שלנו, אבל לא על עובדה מוצקת שכך יהיה בעתיד, שהרי אף אדם לא יודע מה יהיה בעתיד. לדוגמה, אדם חושש מיצירת קשרים חדשים עם אנשים לא מוכרים, הנחת היסוד שלו אומרת שלא יצליח להרשים אותם, אולי אפילו ילעגו לו. אבל להנחת היסוד הזו אין בסיס עובדתי, אין סיבה להניח שהוא ייקשל, וגם אם כן, סביר להניח שהאנשים שאיתם הוא מבקש ליזום קשר כעת, לא יחשבו על כך יותר מאשר שנייה, שתיים, 10 שניות, 20 שניות. הם לא יותר מדי התעסקו בו, כמה הוא רע, שלילי, לא חכם. הם לא ישפטו אותו יותר מדי, הוא פשוט לא מעניין אותם. לא מרוע לב, הוא פשוט לא מספיק מעניין כדי שיתעסקו בו יותר מדי. הם יתעסקו בדברים שלהם, בנושאים שלהם, אבל הוא, בתוך ההרגשה שלו, בתוך התחושה שלו שוודאי, הולכים להתעסק בו, והרבה. אבל זוהי דעה קדומה. אנשים לא ילעגו לו, לא ישפילו אותו. אבל כשאדם שבוי בתפיסה השגויה שלו, הוא לא מעמיד את הנחת היסוד שלו לבחינה מחודשת, אלא מתבסס אך ורק על דעות קדומות. לכן חשוב שנזכיר לעצמנו את הבשורה הטובה. האדם יכול להיות יותר מאשר העבר שלו. העבר לא אמור להגביל את מי שיכול האדם להיות בעתיד. אבל כדי להשתחרר מהעבר ולפרוץ קדימה, יש צורך במודעות. להכיר ולהבין שאנחנו פועלים בהווה על בסיס מי שהיינו בעבר, אנחנו משחזרים היסטוריה ולא יוצרים היסטוריה. אנחנו פועלים על פי היכולות שנראה לנו שיש לנו, ולא על פי היכולות האמיתיות. היכולות שנראה לנו שיש לנו, זה המידע שידוע לנו מהעבר שלנו. המידע שיכול להיות לנו, המפתח אליו, זה האומץ. לפרוץ את המעגל הזה, לבחור לעשות מעשה שהוא יותר מאשר העבר שלנו, זקוק האדם לאומץ. בואו נעשה תרגיל, בואו ונרשום 5 דברים, שאם היום היה לנו אומץ, היינו עושים אותם. לא אומץ ברמה של 100%, אומץ ברמה של 10% יותר, הייתי עושה. יותר מביע את עמדתי, דעותיי, רגשותיי מול החברה, יותר מתייחס, יותר נחמד לאנשים אחרים, יותר שואל לשלומם, יותר מתחבר אליהם, יותר יוזם, פועל בעבודה, בלימוד, בכל תחום. בואו וניקח את הרשימה הזו, ופעם בשלושה ימים נעשה משהו אחד, 2 דקות, 3 דקות, כך נוכל לפרוץ את המעגל של זה אני, ונתחיל עתיד חדש, זה מי שאני יכול להיות. בואו נצא מהכבד לב פרו, שלא מוכן לוותר על המלוכה שלו, שלא מוכן לוותר על השלטון שלו, והוא נאמן אך ורק ללב שלו, והלב שלו כבד לב פרו, הלב אטום. אבל גם פרו הצליח להתגבר על פרו, שהרי לאחר מכן אומר המדרש שפרעו חזר בתשובה, והוא בקריאת ים סוף אמר מי כמוך באלים השם, מי כמוך, ולאחר מכן חזר בתשובה ונעשה מלך בנינווה. וכאשר יונה הנביא הלך להוכיח את אנשי נינווה, גם פרעו עזר להוכיח את כל אנשי נינווה. גם פרעו התגבר על פרעו. אם כן, גם אנחנו יכולים. ומכאן לעוד נקודה, אם נשים לב, ילדים בדרך כלל אמיצים יותר מאשר מבוגרים. אם נעקוב אחרי התפקוד של הילדים בחיי היום-יום, נראה שמוכנים לקחת על עצמם סיכונים יחסיים והתנסויות חדשות שמבוגרים לא מוכנים להתנסות בהם. למה? כי הפחדים מגבילים את התפקוד הנכון, היעיל והאיכותי והאפשרי של המבוגר. כי המבוגר התנסה בהרבה ניסיונות בחיים שלו, ובמקום לומר לעצמו, טעיתי אבל פעם הבא אני אשתפר, טעיתי אבל פעם הבא יהיה מדויק יותר, טעיתי ואני לומד לקראת פעם הבאה, במקום שהטעויות של האדם יהפכו להיות החוכמה של האדם, הטעויות של האדם הפכו להיות המחסום של האדם שאומר, זה לא בשבילי ולא כדאי בכלל לנסות. ילד מגיע להתנסות כדף חלק, הוא לא סוחב על גבו את משקעי העבר, ולכן הוא בוחן את ההתנסות במבט ענייני יותר. וכך הוא יותר מנסה ויותר שואף, עד שהחברה סביבו, לא פעם ההורים אומרים לו, למה לא שמת לב? למה לא ראית? למה זה לא מושלם? למה אתה לא מצליח? ובכך מעניקים משמעות לכישלונות שלו כדרמה, במקום להיות סלחני ולומר, נכון, טעינו, פעם הבא נהיה משודרגים. והמשמעות שהוא מבין, כמה דרמטית היא ההצלחה שלו, זה המחסום שלו בפני העתיד שאליו הוא יכול להגיע, האדם שהוא יכול להיות. נצא להפסקה ובעזרת השם נחזור אל שאלותיכם. מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
חגיגה במינוי פייס, הגרלות מיוחדות של 10,000 שקלים בכל חודש ל-10 שנים. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 ובנקודות המחירה.
מינוי פייס, או שתזכו או שתרוויחו.
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון.
הדלקתי את הבוילר?
לא
הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636, פסגז.
מסתפק מה לברך על עוגת גבינה או המרק? הופיע הספר שרבים ציפו לו. הוצאת ספרים צוף שמחה להגיש את ספרו החדש של הגאון הרב אופיר מלכה שליטה, הליכות ברכות הלכה למעשה לבני ספרד ואשכנז. הספר כולל בתוכו לוח ברכות מפורט, כ-2,000 ערכים לברכה ראשונה ואחרונה, ברכת הריח וברכת שהחיינו. להשיג בחנויות הספרים המובחרות או בטלפון כוכבית 5047 שלוחה 3.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק, הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
זו לא דלת חדשה, זה פאנקי דור. פאנקי דור, ציפויים מגנטיים מעוצבים לדלתות ולמקררים. ועכשיו במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 6049. פאנקי דור, כוכבית 6049.
הרשות לפיתוח הנגב ועיריית נתיבות מזמינים את הציבור להילולה השנתית של סידנה בבא סאלי, זכותו תגן עלינו אמן, בהשתתפות בנו וממשיך דרכו רבי ברוך אבו חצירה, הראשונים לציון הרב יצחק יוסף והרב שלמה משה אמר, שתתקיים בעזרת השם ביום רביעי ג' בשבט 29 בינואר בשעה 4:30 אחר הצהריים בציון הקדוש. כולם מוזמנים.
שמחה פורצת עולמות בציפורי.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות. בואו ליהנות משבת מיוחדת ומרתקת במלון ציפורי בכפר בחפץ חיים, לשמוח עם הרב מאיר שוורץ, להתהלך עם הרב אהרון מרגלית ולשיר ביחד עם החזן והזמר יחיאל ליכטיגר בשבת פרשת בו. בחדרים מפוארים, תפריט גורמי השיר ועוד מגוון אטרקציות ופינוקים לכל המשפחה, כמיטב המסורת של ציפורי. הזמינו עכשיו ותתחילו ליהנות. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
ביום ראשון בלילה מקבלים את צער ותושייה. שמואל בן אתר מארח את ראש ישיבת חצות לילה הרב דוד בר ששת למתן עצות והכוונה למאזינים בכל תחומי החיים, סגולות והדרכה בתחומי הפרנסה, בריאות, חיזוק באמונה וביטחון על פי התורה וספרי רבותינו. מאזינים המעוניינים להשאיר שאלות לרב מוזמנים להתקשר ל-039-039-039 שלוחה 15. עצה ותושייה, יום ראשון אחת בלילה, כאן בכל חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב, חזרנו אליכם. אני רוצה להתייחס אל שאלותיכם. שאלה ראשונה, אדם שאומר שהוא מחפה, שהוא מתבייש לשאול אנשים עזרה, ולכן הוא מעדיף לעשות פעולות שעות לבד מאשר לבקש עזרה. למה זה קורה? ואיך מתגברים על זה? התשובה היא, לפעמים האדם מבקש לעשות דברים לבד ולא לבקש עזרה בגלל שהוא לא רוצה, שיחשבו שהוא חסר אונים, לא יודע להסתדר לבד, או אפשרות שנייה, אולי האדם בעצמו לא מעריך כראוי את היכולות שלו, והוא חושב שהוא באמת יכול להסתדר לבד. דבר אחר, יכול להיות שאדם יפחד לבקש טובה, כי אז הוא אומר לעצמו, אין לו איך להחזיר טובה לאותו אדם. אם כן, הוא יבקש עזרה עם פלוני, ואז הוא צריך להחזיר, אבל אין לו מספיק יכולות להחזיר. כך הוא מאמין, כך הוא חושב. לפעמים, זה עמוק יותר. האדם מעדיף להשלות את עצמו, שכולם יעזרו לי, אם אני אבקש עזרה. הרי מי באמת לא יעזור לי? כולם חברים שלי, כולם יעזרו לי. אם אני רק מבקש עזרה, כולם יעזרו. אבל פשוט האדם מעדיף לא לשאול, ובכך הוא יכול להישאר עם האשליה שכולם רוצים לעזור לו, בא בשעה שלא באמת כולם רוצים לעזור לו, שרוצים חלקית, או שרוצים לעזור לו, אבל הוא לא באמת מוכן לפתוח את הנושא, לכן הוא מעדיף להישאר עם האשליה והאמונה שבאמת כולם רוצים קשר איתי, כולם רוצים לעזור לי, אבל אני פשוט לא בודק את זה, כי אני עושה להם טובה שאני לא בודק את זה. לפעמים האדם רוצה שרק הוא יצליח עם משהו 100%, מעין תחושה של או רצון לשליטה, ולכן הוא לא רוצה לבקש מאנשים אחרים. יש אנשים שלא רוצים לבקש מאנשים אחרים כי הם פחדים לאחר מכן להיות תלויים בהם. כל מיני הנחות יסוד שיש לאדם. האמת היא שצריך אומץ לבקש עזרה מאנשים אחרים. וזה גם מה שמחבר בין בני אדם. מה זאת אומרת? לחבר בין בני אדם זה כשנותנים ולוקחים. תן וכך, בין בני אדם. זה המחבר בין בני אדם. כך יש לאדם חברים. לא רק לתת להם, אלא גם לדעת לבקש. וכמה שיכול האדם לבקש, כך הוא יודע כמה לתת. כי כך יודע האדם בצורה ברורה יותר מי החברים שלו, ובאיזו רמה. זו לא נקמה חלילה, לא ממקום של נקמה להתנקם. הוא לא בא לאירוע שלי, לכן אני לא אבוא לאירוע שלו. לא, טכנית, אם הוא לא בא לאירוע שלי, אם הוא לא בא לשמחה שלי, אם הוא לא נותן לי כשאני מבקש ממנו, אז איזושהי עדות מסוימת שאומרת, אז כך הוא מעריך את החברות בינינו. אז לכן מה שאני עכשיו משקיע בו פחות מבחינה חברתית, זה לא המקום שאני רוצה להתנקם. אין פה נקמה, אני פשוט חווה את הגדרת החברות שיש בינינו. אז זה עדין, האם יש כאן נקמה או שמה הגדרת חברות? אם זה מגיע למקום של כעס ושנאה, אני אראה לו, אז זו נקמה. אבל אם זה מגיע למקום ענייני, קר, יבש יותר, אז זה אומר, נכון, אם אני מבקש ממנו טובה והוא לא עושה לי, אז זה שאני עכשיו לא יחזיר לו, זה לא כי אני מתנקם בו. טכנית, כך נוצרה מערכת החברות בינינו. המערכת החברות אומרת שבו אני משקיע פחות. אז כמובן שזה עדין, ולא נכריע כעת בכל המקרים כולם, אבל אתן וכך בין בני אדם, זו היכולת של בני אדם להעריך את החברות שלהם עם אנשים אחרים. אז זה נהדר כאשר האדם נותן לאנשים אחרים, נהדר גם כשהוא יודע לבקש, כי כשהוא מבקש כך הוא גם מקבל חברים. כי כשיתנו לו גם יותר יאהבו אותו, כי אנשים מעריכים ואוהבים לא רק מי שנותן להם, אלא גם מי שיודע לבקש מהם. במקום לראות בעצמאות, לעשות כל דבר לבד, גדולה, אפשר לראות בזה גם בושה, מתבייש האדם, ייצור קשר, או בושה לבקש. ועל זה כמובן שכדאי להתגבר. אפשר גם להתחיל לבקש טובות קטנות מאנשים מדי פעם. טובות קטנות. זה לא טוב, כמו שאמרנו, רק למקבל, אלא זה טוב גם לנותן. ואז האדם בהדרגתיות יוכל להיות מופתע, ולשים לב כמה דווקא אנשים נהנים לתת לו, ואדרבה, להתחבר אליו, ובכך החברות גודלת יותר ויותר, כאשר ישנה מערכת הדדית של תן וכך. נרצה לגעת בעוד שאלה. מדוע בגיל ההתבגרות יש עליות וירידות במצבי הרוח? בגיל ההתבגרות יש מצב של עליות וירידות במצבי הרוח. אחת הסיבות, יש מספר סיבות לכך, חלק זה הגיל, תהליכים שעובר הגוף, אבל יש בזה מימד נוסף, שהוא גם קשור למימד הנפשי. בזמן הזה, זה זמן בו האדם, הוא מה שאפשר לומר, מחפש בדיוק מה האופי שלו, מה התגובות שלו. הוא מנסה פעם אחת לחוס, פעם להיות נחמד, פעם להיות עני, עדיף, פעם להיות סבלן, פעם להיות פזיז. הוא מנסה קצת מהכל, הוא מנסה, מנסה, ואז כשהוא פזיז, הוא רואה שזה לא מתגמל אותו. כשהוא כועס, הוא רואה שהוא מאבד חברים. כשהוא דווקא נחמד, הוא רואה דווקא שזה עובד טוב, ויש לו יותר חברים. כלומר, הוא מתחיל לבחון כל מיני תכונות. לפי התוצאות, הוא מתחיל יותר ויותר להבין איזו תכונה כן כדאי לשמור, איזו תכונה לא כדאי לשמור, וכך הוא לומד על עצמו יותר ויותר מי כדאי להיות, איך כדאי להיות, איזו תכונה יותר לשים עליה דגש, איזו תכונה יותר לפתח ואיזו תכונה פחות לפתח. מתוך נסיבות החיים הוא יותר ויותר לומד לבחור את סוגי התגובה וההתנהגות שהוא היה רוצה שיהיה לו. שאלה נוספת. אני אדם ממעמד נמוך. הוא מקנה באנשים עם כסף. למה? כי זה פותח להם דלתות, מה שאין לי. איך מתגברים על זה? שאלה יפה. אבל צריך לשים לב, מה שלעשיר יש את הכסף לפתוח דלתות, צריך לשים לב, יש הבדל גדול בין לפתוח דלת לבין לעבור בדלת ולחיות אחרי שעוברים את הדלת. מה זאת אומרת? יכול להיות שיש עשיר שיש לו יכול לפתוח דלתות, נהדר, הוא יכול להכניס את הילדים שלו לכל מיני מקומות, הוא יכול להכניס את עצמו לכל מיני מקומות, הוא יכול ליצור קשרים כל מיני אנשים, הוא יכול לנצל כל מיני אירועים ולהגיע אליהם. למה? מכיוון שיש לו כסף. מצוין, הכסף פתח דלת, אבל אחרי שהדלת נפתחת, החיים לא הסתיימו. עדיין אחרי שהדלת נפתחת, צריך להמשיך לחיות, ליצור קשר עם בני אדם, להיות נעים, לדעת לתת, לקבל, לקחת, הכל בצורה מאוזנת, לחייך, לפרגן, להתעניין, לחיות חיי חברה. זה הכסף לא עושה. הכסף לכל היותר פותח דלתות, אבל הוא לא זה שמחבר בין בני אדם לטווח ארוך יותר מדי. יש ודאי אנשים שהכסף הוא עוזר להם כעוד כוח לחבר בין בני אדם, ליצור קשר בין בני אדם, אבל זה לא הדבר היחיד שיש. ולכן כשאתה אומר אני ממעמד נמוך ומקנה באנשים כסף כי זה פותח להם דלתות, אז כדאי לשים לב, זה רק פותח דלת, אבל זה לא מאפשר לאדם לדלג על המחויבות להיות בן אדם, ערכי, יעיל, מידות טובות, את זה הכסף לא עושה. ולכן הוא רק פותח דלת ולא יותר. תאי מבחינתך, בתור אדם שאתה אומר אני עדיין מעמד נמוך, ומקנה באנשים כאלה, כדאי לשים דגש על הערכים שלך, על האופי שלך, על האישיות שלך, על עבודת המידות שלך, זה אתה, זו העשירות שלך. זה החלק שלך. איזו עשיר השמח בחלקו. זוהי העשירות הגדולה. כשאדם יש את האופי שלו, אז אולי לא כל הדלתות יהיו פתוחות. אבל במקום ש10 דלתות יהיו פתוחות, תהיה פתוחה רק דלת אחת. אבל זאת תהיה הדלת הנכונה, והדלת שבאמת מרגישים שאחרי שעוברים אותה, מרגישים טוב שמה. יש אנשים שיש להם 10 דלתות פתוחות, 20 דלתות פתוחות, אבל אחרי שעברו בדלת הזו, ובדלת הזו, ובדלת הזו, שום דלת לא נותנת איזשהו מענה. האדם לא מרגיש יותר טוב בשגרת החיים שלו. לעבור דלת, לפתוח דלת, זה לא מספיק כדי לחיות. צריך אחרי שעוברים את הדלת, להתחיל לחיות שם. מה יש מאחורי הדלת שם? אז זה נחמד שיש אפשרות לפתוח דלתות, אבל זה לא מקבל, זה לא מעניק לאדם את הפתרון המוחלט להמשך החיים שלו. עוד שאלה. מה זה נקרא להקשיב בצורה נכונה? להקשיב בצורה נכונה, הכוונה היא כאשר האדם מדברים איתו, אומרים לו מצוקה, כאב, תסכול, מדברים עם האדם. כשמדברים עם האדם, אז האדם הוא מקשיב, אין הכוונה שהוא יודע לחזור על הדברים מילה במילה. הכוונה היא שהאדם, כאשר הוא מקשיב, הוא סקרן. סקרן הוא אדם שכשהוא שומע משהו, הוא לא מתעסק במה יש לו מה לומר על הצד השני. הוא לא מתעסק מה הוא יכול לומר, אלא הוא מתעסק רק במשהו אחד. אני כעת סקרן. סקרן, אני מתעסק אך ורק במה שאני שומע. בראש של האדם השומע, בראש של האדם המאזין, אין שום מחשבה. אין שום מחשבה. מה? מה הוא אמר? איך הוא אמר? הוא התכוון? הוא לא התכוון? לא. שום דבר. אין מחשבה. רק אחרי שהוא יסיים לדבר, אז נתחיל לחשוב. וזה קשה. לא לחשוב כלום בזמן שהדובר מדבר, אלא אך ורק להתרכז במילים שלו. כך אומר אור החיים הקדוש בפרשת שופטים בספר דברים. כשהוא דן בנושא השופטים, אומר השופטים לפני שהם באים להכריע את הדין. מה הם צריכים לעשות? הם צריכים להקשיב. מה זה נקרא להקשיב? אז הוא אומר שם לא להגיע לשום מסקנה במהלך הדין, שוב, במהלך הדיון, במהלך אמירות, בעל אמירה של בעלי הדין, לא להגיע לשום מסקנה. אך ורק משהו אחד, להקשיב. רק אחרי שכולם סיימו לדבר, אז להתחיל לחשוב. כי רק אז ישנה הקשבה. אז יכול האדם להקשיב, אבל כאשר האדם כבר באמצע הדברים מביע עמדה, אז זהו, הוא כבר סיים להקשיב. אז יכול להיות שהוא שומע רק חצאי דברים. אמנם בפועל הוא שומע את הכל, אבל חצי מהדברים הוא התייחס אליהם ברצינות, והחצי לאחר מכן לא. כי הוא כבר הגיע לידי עמדה, הוא הגיע לידי דעה. אז חצי הדברים הנוספים שעדיין לא נאמרו לו, הוא מבחינתו, כבר לא צריך לשמוע אותם. אבל אם היה והוא שומע את הכל, אז אולי הוא היה מגיע למסקנה אחרת. אולי הוא מגיע למסקנה שאומרת שאותו נאשם הוא לא כל כך אשם, או שאותו תובע הוא כן צודק. לכן אומר אור החיים הקדוש, אל תחשוב שום עמדה בזמן הדיון, בזמן בעלי הדין, שבעלי הדין מדברים לא לכאן ולא לכאן, אלא רק להתרכז ולהקשיב. זו נקראת הקשבה. הקשבה זה כאשר האדם מרוכז אך ורק במה שהצד השני אומר. אבל זה לא קל להגיע למקום הזה. מדוע זה לא קל? לדיין אולי זה יכול להיות יותר קל, אבל בין בני זוג, בין חברים, בין שותפים, זה כבר יותר קשה. מדוע? וכיוון שכאשר יגיע עכשיו בן אדם ויספר כמה אני לא בסדר, אני עכשיו האדם המאזין, אני עכשיו מפחד, אני מואשם, אני מותקף, אם אני אמשיך להקשיב מה זה אומר, שאני גם כן מסכים איתו. ולכן יש ליצור הבדלה בין המושג שנקרא הבנה, לבין המושג שנקרא הסכמה. אני מבין מה שאתה אומר. נראה לך שאני לא הייתי בסדר באלף, בית, גימל. מבין אותך. מבין? אני מבין שככה אתה חושב. הגיוני לחשוב ככה, מובן לחשוב ככה. יחד עם זאת, יש לי להוסיף לך. היה נתון דלת איבב שלא היית עיר עני לב, לא ידעת אותו, ולכן קרה מה שקרה. אם כן, אני לא מסכים עם האדם השני. אני מבין אותו. אני מבין גם כן שלי, יש מערכת חשיבה שונה. וכך מהמקום הזה קל יותר להקשיב. כאשר האדם יודע שהוא לא חייב להסכים עם כל מה שנאמר לו, הוא מבין, משדר הבנה, אפילו מסכם לצד השני, הבנתי מהדברים שלך א', ב', ג', ולאחר מכן מגיע המצב, מגיע השלב הבא, בוא יביע את העמדה שלו. מה הוא חושב על הדברים, איך הוא חושב? להקשיב, אין הכוונה להסכים. כשאדם מבין את זה, אז הוא יכול יותר בקלות לשמוע את הצד השני, לשמוע אותו מדבר, מביע את עמדתו. נתייחס לעוד שאלה. אדם שכשמדברים איתו, הוא לא מעוניין בכלל להקשיב. מה עושים עם אדם כזה? התשובה היא, אדם שלא מעוניין להקשיב בדו-שיח בין בני אדם, יכול שאולי לא כדאי לדבר. כלומר, כדאי להגיד לו, בסדר, הבנתי מה אתה אומר, אני רוצה להביע את העמדה שלי, ואני רואה שאנחנו לא מצליחים, אז בואו נעצור כאן את השיחה, ונראה פעם אחרת, ננסה פעם אחרת, דבר על הדברים. לא חייבים כל שיחה להגיע לידי מסקנה. מה המסקנה האחרונה? הגענו למסקנה? לא, לא הגענו למסקנה. הייתה שיחה, זה לא עבד טוב, זה לא הצליח, זהו. אם עכשיו, לדוגמה, נמצאת מניה בהשקעה, נמצאת עכשיו בירידה. הדבר הנכון, על פנה, בלי להיכנס לשוק המניות בצורה מקצועית, לברוח משם. מדוע? מכיוון שכעת זה בירידה. אז זהו, כשזה בירידה יוצאים. עכשיו היינו משקיעים בזה? לא. אז בוא נצא. לא, לא כדאי לחכות עד שהמניה תתרסק ואז להגיד, חבש, לא יצאתי לפני כן. ככה גם כן בשיחות בין בני אדם. לא צריכים לחכות עד שהשיחה תארס לגמרי. הגענו למצב שאנחנו מתחילים להריח שהשיחה היא כבר לא עניינית. אנחנו לא מצליחים להגיע למקום טוב יותר בשיחות. אז בואו נעצור פה, ופעם אחרת ננסה לראות איך אפשר להמשיך לדבר על זה. לא צריכים כל שיחה לגמור אותה במיידי, כיוון שפתחנו אותה. נצא להפסקה, ובעזרת השם נחזור שוב אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
תוכל תמיד.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
אלפי שקלים במזומן ועוד עשרות פרסים נוספים מחכים לכם במיזם האמונים של קול חי והרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו, הנערך לאור קריאתו של מרן שר התורה, הגאון הרב חיים קניבסקי. שלחו מאמר תורני עד 5 עמודים בנושא כבוד השבת לכתובת שבת שטרודל 93fm.co.il, וחמישה מבין שולחי המאמרים יזכו כל אחד במלגה של 1,000 שקלים במזומן. פרטים בתוכנית ערב חי עם אריאל ברמן, כי שבת היא מקור הברכה.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16, ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 96-36, פסגז.
אתם מוכנים? קחו אוויר. מינואר 2020 אסורה כניסת כלי רכב מזהמים למרכז העיר ירושלים. המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים מנקים את העיר מזיהום אוויר. פרטים באתר העירייה.
מסתפק מה לברך על עוגת גבינה או המרק? הופיע הספר שרבים ציפו לו. הוצאת ספרים צוף שמחה להגיש את ספרו החדש של הגאון הרב אופיר מלכה שליטה, הליכות ברכות הלכה למעשה לבני ספרד ואשכנז. הספר כולל בתוכו לוח ברכות מפורט, כ-2,000 ערכים לברכה ראשונה ואחרונה, ברכת הריח וברכת שהחיינו. להשיג בחנויות הספרים המובחרות או בטלפון כוכבית 5047 שלוחה 3.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבי 85-10.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, חזרנו ונרצה להתייחס לעוד שאלות שקיבלנו. שאלה לגבי הורים גרושים. האם זה שהורים הם גרושים, זה גורם נזק לילד? נזק לילד אצל הורים גרושים יכול להיות במקרה בו ההורים מעבירים מסר לילד בלי לשים לב, או אם לשים לב, מעבירים מסר לילד שאומר כך, אומר, זה שאנחנו ההורים התגרשנו, כלומר אנחנו נפרדנו, יום אחד גם ממך נוכל להיפרד. ואז בהדרגתיות יכול הילד להתחיל להפנים את הנטישה, שיום אחד גם ינטישו אותו, ואם יום אחד ינטישו אותו גם כן, אז החשש שמא ינטישו אותו לא מאפשר לו להרגיש את תחושת הביטחון הבסיסית, שהוא אדם שראוי, ראוי להרגיש טוב, ראוי לחום, לחיבה, לקשר, תחושת ביטחון, את זה אין לו. היות שאת זה אין לו, אז זה יכול לגרום לו, בהמשך הדרך, יכול לגרום לו חלילה בעיות. אבל אם והיה וההורים מצליחים להעביר מסר לילד שאומר, אנחנו ההורים מתגרשים, אבל כבני זוג, הורים יכולים להתגרש. לא הומלץ, לא כדאי, אבל זה קורה. אבל ממך, אותך הילד, אותך לעולם לא נעזוב. זה המסר שהורים צריכים להעביר. אין קשר דומה בין הורים לבין, בין הורים לילד לבין בין בני זוג. אותך אנחנו לעולם לא נעזוב. נקודה נוספת שצריך להסביר לילד ולהראות לו את זה בשגרת החיים. ששגרת החיים שלו תימשך. הוא ימשיך באותו חיידר או באותו מקום שבו הוא לומד. הוא ימשיך בשגרת החיים. הוא, הילדים, ימשיכו עם אותם חברים. פחות או יותר עם אותה התנהלות. בוקר יוצאים ללמוד, ובצהריים חוזרים, ולאחר מכן חברים, ויושנים בשעות הקבועות וכדומה. כמה שיש יותר סדר בשגרת החיים, הסדר הזה הוא מעניק את ההרגשה, את התחושה של הביטחון. אז זוהי נקודה מהותית נוספת שכדאי שהיא תהיה כמה שיותר שגרת חיים. דבר נוסף שהוא חשוב מאוד, כאן נדרש מההורים מאמץ. מאמץ שלא להשתמש בילדים. אני לא קניתי לך את זה, תבקש מאמא שלך, לא קניתי לך את זה, תבקש מאבא שלך, תעביר את זה לאבא שלך, תעביר את זה לאמא שלך. כל מיני אמירות שמעבירים ההורים לצד השני דרך הילד, או מעבירים משמה גלויה, סמויה, לילד על ההורה, הצד, ההורה השני, ובכך כן גורמים נזק לילד. שהרי גם אימא ובני הזוג התגרשו אחד מהשני, כועסים, מתוסכלים, מאוכזבים, מרגישים שרימו אותם, מרגישים כל מיני הרגשות לא נעימות. יחד עם זאת, חשוב לדעת שהילד הוא תמיד יואב גם את האבא וגם את האמא, ולא כדאי להרוס את הקשר הזה, לא כדאי לנתק את הקשר הזה. המחיר של ניתוק הקשר עם האבא או עם האמא, אלה הם כמדובר מקרים מאוד קיצוניים, אבל ניתוק הקשר עם האבא או עם האמא יגרום נזק לילד שההורה מנתק הקשר, ישלם על כך מחיר מאוד יקר יותר מאשר אם והיה והילד היה בקשר עם הצד השני. לדוגמה, האמא ומשפחת המוצא של האמא יוצאים למלחמה שהבעל, האבא, לא, עכשיו הגרוש, לא יראה יותר את הילדים. יוצאים למלחמה ומצליחים. הם מרגישים נהדר, הם הצליחו, הם נאבקו, הם ניצחו אותו, הם הראו לו, הם אמרו לו שאם יתגרשו איתו, הם משפחה מכובדת ואיתו זה לא ילך בקלות. והם שמחים להוכיח לו שהוא טעה והוא לא יראה יותר את הילדים. או שהוא יראה בקושי. והם יוצרים נתק בין הילד לבין, בין הילדים לבין ההורים, מרגישים מאוד גאים בעצם, חזקים, אומרים זהו, ניתקנו עכשיו את הבעל הזה, הגרוש הזה, האבא הזה, הוא יותר לא חלק המשפחה. ומה יקרה עם הילדים? מה יקרה עם הילדים במקרה כזה? הרי הילדים כן יחוו משהו אחר. הם יחוו שאבא שלהם הוא לא טוב, או שאבא שלהם נטש אותם, אבא שלהם לא אוהב אותם. כלומר, האלבון, ההשפלה, הקושי שיהיה באי מפגש עם האבא הוא עוד יותר גדול, הוא עוד יותר גרוע. הטיפולים והתרדות והלחץ והכאב והתסכול שהיא תסבול האם ומשפחתה מהמהלך הזה שהם עשו הרבה יותר גדול. לכן הניסיון להרוויח פה עוד כמה שקלים, או אפילו כמות גדולה של שקלים, זו אחרת כשמסתכלים במבט רחב יותר, בציר זמן רחב יותר, בסוף הולכים לשלם מחיר גבוה יותר. בסוף הילדים יקבלו נזק גבוה יותר, וישלמו על כך את המחיר. הלוואי ולא, אבל ככה זה קורה בדרך כלל. אנחנו מדברים על דרכי הטבע, לא כשיש ניסים, ולא סומכים על הנס. ולכן, למען הילדים, קיים מהורים, לא מסתדרים, מסתכסכים, מתווכחים, סליחה, מתווכחים, רבים ביניהם, בסוף מגיעים לגירושים חלילה, אז גם אז, בסדר, הגענו למקום לא טוב, אחרי חצי שנה, אחרי שנה, אחרי שנתיים, זהו, להרפות באיזשהו שלב מסוים. לפחות שיהיה ברקע איזושהי ידיעה שאומרת שבאיזשהו שלב מסוים צריכים להרפות, אפשר להילחם כל הזמן, תמיד האבא יהיה אבא ותמיד האמא תהיה האמא. וכדאי לילד, לילדים שזה יהיה ככה, וכדאי לשני הצדדים שזה יהיה ככה. ומכאן לעוד שאלה. מה הקשר בין גוף, נפש ומחלות פסיכוסומטיות? מחלה פסיכוסומטית, הכוונה היא מחלה שיש השפעת הגוף, הנפש שלך, על הגוף. לדוגמה, יש בן אדם שהוא סובל מהרבה רגשות אשמה. יש בן אדם שהוא סובל מפחדים. כל מיני רגשות שהוא לא מצליח להתמודד איתם. אז מה עושה האדם שהוא לא מצליח להסתדר עם רגשות? אז אחד מהדברים שעושים בני אדם זה להדחיק רגשות. להתעלם מהם. לדוגמה, האדם מבטר להרבה אנשים, מרצה אותם. שהוא מרגיש מתוסכל. אני מבטר ואני לא מקבל בחזרה. הוא מרגיש מתוסכל, הוא מרגיש מאוכזב. הוא צובר רגש שלילי. אותו אחד שצובר רגש שלילי, מה קורה איתו? כשהוא צובר רגש שלילי פעם אחר פעם, הוא אומר לעצמו, זה לא הוגן. זה לא צודק. למה? למה אני צובר כל כך הרבה רגש שלילי? אבל אז מיד, הוא לא רוצה לפתוח את הפרשייה, את הסוגיה הזו יותר מדי. למה? כי אז בעצם יוצא שאני מבטר ואני לא מקבל. אני מרצה ואני לא מתוגמל. אני משקיע ואני לא מקבל בחזרה. אז מה זה אומר עליי? זה אומר עליי שאני לא שווה. זה אומר עליי שאני לא טוב. זה אומר עליי שאני לא אדם יעיל כל כך, כי הרי אני נותן ולא מקבל בחזרה. רגע, זה מחשבות מפחידות. האדם לא רוצה להרגיש את כל המחשבות האלה. הוא לא רוצה להרגיש אותם, הוא לא רוצה לחוות אותם, הוא לא רוצה להתעסק עם כאלה מחשבות. אז הוא בת אחת מדחיק, מבריח את המחשבות האלה. לא, 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 הכל בסדר, אני אוהב להעניק לאנשים, אני אוהב לתת להם, אני אוהב לפרגן, עולם חסד יבנה, אני כאן בשביל לתת, אני לא צריך לקבל כלום. ואז האדם אומר לעצמו, אמירות שהן נכונות מבחינה ערכית, אבל הן לא בהכרח לרמה שלו, הן לא בהכרח למידה שלו. ואז האדם הזה אומר אמירות, שהוא לא לגמרי יכול להכיל אותם. היות שהוא לא יכול להכיל את האמירות האלה, אז מה קורה עם האדם הזה? יש רגש מודחק, רגש מודחק. רגש מודחק הוא לא בריא לאדם, הוא לא טוב לאדם. במקרה של מחלה פסיכוסומטית, בדרך כלל, אחרי שחצי שנה בודקים איזושהי מחלה מסוימת, כאב מסוים שיש לאדם ולא מוצאים שום הסבר, אז מתחילים אחרי חצי שנה להגיד אולי יש פה משהו שהוא נפשי. יכול להיות שיש לאדם כאבי בטן, כאבי גב, כאבי כתפיים, כאבי רושם, לא לגמרי קשורים למחלה, שאפשר להצביע על מחלה גופנית. אז אולי זה בגלל משהו אחר. הנפש, הנפש אומר, אני כבר לא יכולה יותר. אני צוברת יותר מדי רגש של תסכול, של אכזבה, של ייאוש, של חרדה, של פחד. אבל הנפש לא לגמרי מודעת לזה. האדם לא יודע את זה, אבל הנפש כן, אבל הנפש כן מרגישה את זה. אז זה לא במודעות של האדם, כי האדם אומר, אני אוהב לתת לאנשים, אני נחמד, טוב לי לתת, טוב לפרגן, אני לא צריך מאף אחד כלום. כך הוא אומר, אבל ביום יום הוא די מתוסקה, הוא לא תמיד שמח, מדי פעם יש התפרציות כעס, אבל מיד הוא מכבה את כל ההתפרציות האלה, הוא מזכיר לעצמו שהוא כאן בשביל לתת לאנשים אחרים. אבל בהדרגתיות, הגוף שלו מתחיל לסבול יותר ויותר כל מיני כאבים, כאב בגוף, כאב בראש, ואז הכאבים האלה מעודדים, סכנה, יש כאן איזושהי בעיה מסוימת, יש כאן בעיה, משהו לא עובד כמו שצריך, ואז הנפש רוצה להוטט, אני כלואה, הנפש מעוטטת, אני כלואה בתוך מאסר של עודף רגשות שלא פותרים אותם. בוא נתחיל לפתור את זה, איך מפסיקים יותר מדי להיות מרצה, פחות אדם שהוא רק נותן, גם מקבל קצת, איך אנחנו מגיעים למסקנה יותר בריאה בנושא ההתנהלות בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו וכדומה. כל הרגשות המודחקים האלה, כשפותרים אותם, אז בהרבה מאוד מקרים, גם הכאבים מופחתים יותר ויותר. ואז מזהים שהיה כאן משהו שהוא נקרא פסיכוסומטי, גוף ונפש. הגוף הוא סובל מכאב שקשור לנפש. משהו בנפש היה מודחק. אני רוצה להתייחס לעוד שאלה, עוד שאלה אני רוצה להתייחס. אני אדם אמיתי, והתורה היא תורת אמת, ואני רוצה להיות יציב בדרכי, וכל פעם שאני נכשל, כישלון זה או אחר, נכשל, אני מרגיש שאני כבר לא אדם אמיתי, ואני מאוכזב ומיואש מעצמי. השאלה היא מובנת, השאלה יוצאת מתוך הנחת יסוד, שהאמת האבסולוטית, התורנית, אמת השם, אמת התורה והמצוות, האמת שלה, היא, האמת הזו, היא מחייבת את נפש האדם להצלחה מוחלטת. זה שהאמת, תורת אמת, זה ודאי, אבל אנחנו כולנו מסכימים ש... אינה דומה התעוררות של תפילה בראש השנה, ביום כיפור, תפילת נעילה, לבין תפילת מנחה של יום חול. אולי היינו רוצים שזה יהיה באותה רמה. אבל הרמות הן לא שוות בשגרת החיים. אנחנו הרי גם בתורה עצמה, אנחנו רואים שיש עליות ויש ירידות. לדוגמה, פסוק שאנחנו מכירים, שלמה המלך אומר, שבע יפול צדיק וקם. מה זאת אומרת שבע יפול צדיק וקם? אומר רבי יצחק קוטנר, שבע יפול צדיק וקם, הכוונה היא שהאדם הוא נופל ועולה, נופל ועולה. למה דווקא שבע? כי זה בכל שבע המידות שיש לאדם. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. מלכות זו כבר לא מידה, אלא כוח העשייה של האדם. כל השבע המידות, תכונות האלה, האדם יכול ליפול. שבע יפול צדיק וקם. הקם זה לא בדיעבד, זה לא אם כבר נופל. הוא קה, אם הוא נפל אז הוא יקום. לא. הלך התחילה, לדעת שיוצאים למסע. יוצאים למסע שיש בו עליות וירידות. נרצה כל הזמן לעלות בלי לרדת. אבל מראש, לא נופתע אם מדי פעם יהיו ירידות. לא, לא נעים, נרצה מיד לקום. אבל לא להיבהל כל פעם מחדש. איך הייתה ירידה? למה הייתה ירידה? זה לא אמיתי, זה כנראה, אני לא בכיוון. לא! האדם לא צריך לבחון כל מעשה שהוא עושה בזכוכית מגדלת. אלא צריך לבחון את המגמה שלו בזכוכית מגדלת. האם המגמה היא התעלות? האם המגמה היא השתפרות? האם המגמה היא אני יותר ויותר מתעלה, פחות ופחות נופל? בכל אופן בדברים הישנים והנפילות הן משתדרגות. אתמול הוא נפל בעבירות, היום הוא נופל בהידורים, מחר הוא ייפול בחומרות, ואז לאט לאט הוא פחות ופחות נופל. אז יש כאן מגמה. המגמה זה המדד. המגמה זה המבחן. לא כל מעשה שעדיין יבחן את עצמו. הביא את זה הסטייפלר, מספר פעמים שצריך האדם לדעת, כאשר הוא עשה מעשה לא נכון, מעשה לא טוב, זה לא אומר שהוא אדם לא אמיתי. להשיח דעת, להתקדם, לנוע קדימה, אחרי פרק זמן, כאשר האדם יוכל לחזור, כאשר האדם יהיה יותר חזק, יציב בנפשו, אז הוא יוכל יותר ויותר להתעסק עם תשובה וחרטה לעבר. בשלב הזה, נופלים, קמים. כמה שיותר מהר, ובכך האדם הוא יותר ויותר רואה את ההתקדמות שלו. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לשלום פולק, לאורי כהן, ומחר בעזרת השם בשעה 6:10, קייל תערוג בנושא הערכה עצמית, דיכאון ומצב רוח מדוכדך, ואיך מגיעים למצב רוח מרומם. היו ברוכים.